טבעת החיים. ירין דורון מתארח בביתם של שורדי השואה, משה ודוקטור נינה לוריה.
משה לוריה, בן 85, תושב אפולה, נולד וגדל בווינה, פולין. הוא נולד בדיוק כשפרצה המלחמה, הנאצים הגיעו לעיירה שלו כשהיה בן שנה. שלום לך משה.
שלום וברכה.
קודם כל תודה רבה שהזמנת אותנו אליך, חשוב לנו מאוד מאוד להיות פה.
בבקשה, בבקשה, ברצון.
אני רוצה לחזור איתך אולי לזיכרון הראשון שלך. מה הדבר שאתה באמת זוכר, בין כמה היית כשהזיכרון שלך עדיין מאפשר זאת?
תראה, זיכרון לא מאפשר לי, כי הייתי שנה וחצי שנאצים נכנסו לעיר וילנו שגרתי, אבל הכל מה שאני יודע ואני מספר זה מדברי אמי זל, שסיפרה לי ככה, שהכינה אותי שאני אדע מה עבר עליי.
היה חשוב לו לספר לך, לדבר איתך?
ככה, אני חושב, בגלל היותי בגטו, ואחרי כן מתחת לאדמה אצל פולנים בבוקישקי, ואני לא דיברתי, זאת אומרת, טוב, זה צריך למבוא. אחרי שהייתי בגטו, כפי שאמרתי, אחרי כמה זמן היה דבר שנקרא אבלאבה, זאת אומרת, האנשים היו תופסים יהודים ונוסעים למקום בשם פונארי והורגים אותם. סבתי הייתה פרופסור דצפתית והכירה קצין נאצי שהסתכל על הידיים של סבתי, היה יעלום.
טבעת יעלום.
טבעת יעלום, קרת וחצי, זה נקי, זה
עכשיו
משהו.
עכשיו נספר רק למאזינים, אתה בעצם גדלת עם אמך ועם סבתך, זאת אומרת את האבא לא הכרת.
לא הכרתי, אבי ביולוגי לא הכרתי. אחרי שיצאנו, זאת אומרת, אני אגיד כשנגיע, היה תפיסה, תפסו אותנו, סבתי סדרה שהתמורת הטבעת ילום, 1.5 קרת, הקצין שדיבר צרפתית איתה, הוא היה מאצולי גרמנים, הוא ירה...
היא בעצם מציעה לו הצעה שתציל אותך ואת אמך,
כן,
מבלי תמור. לדעת אם הקצין הגרמני הזה שאיתו מדברת בצרפתית יסכים או לא יסכים,
כן.
בעצם ניסיון אחרון שלה להציל אתכם.
נכון. הוא ביקש את הטבעת. הוא יכול היה בכוח להוריד, אבל הוא ביקש יפה. הוא היה, אני לא יודע, אני לא זוכר אותו בכלל, אבל יש לי רושם עכשיו עם ניסיון שלי שהוא היה קצת תרבותי ומחונך. זה גם... יש כאלו, היו כאלו.
ובעצם זה מה שחיבר את החיבור הקצר והאישי הזה בין סבתא שלך לבינו.
כן. ואימי סיפרה לי שהיא קשרה מעיל למעיל של סבתא, ואותי שמו מתחת למעיל, והוא ירה בה והעמיד אותנו בקצה של הבור. בפונארי, אנחנו נפלנו הראשונים, ולא מהמקלע, אלו מהאקדח. הוא ירה בסבתי.
בעצם הסיכום שלו, אותו קצין אס-אס, הסיכום שלו עם סבתא שלך, אני לא יכול לחוס על חייכם כולכם,
נכון.
אני אותך אצטרך לרצוח, אבל את ביתך ואת נכדך, אני לא ארצח.
כן.
והסיכום היה זה שהיא בעצם תמות, וגופתה תמשוך אותך ואת אמך לתוך הבור.
נכון.
וכך היה.
כך היה. ולילה שלמה אנחנו היינו מחוסים מגופות של האנשים, ולמחרת, אחרי לילה, אמי לקחה אותי לכפר בשם בוקישקי. היה את הסבתי, שהיא פרופסור באוניברסיטה וילנו, היה פולני, שהוא נתן לה את הכתובת, וסידר ככה שהוריו קיבלו אותנו. היה כזה, אמי סיפרה לי שחזריה עם חזרים, וקצת למטה מעליהם היה כזה מין מחסנצ'יק שעשו דברים לחורף, מפירות, קיצים, קיציות והכל, ושם אנחנו היינו.
בעצם גם את אחרי שיצאתם מהבור, בעצם סבתא שלך, זכרה לברכה, שנרצחה על ידי אותו קצין,
כן.
היא הצליחה לסדר לכם בעצם מקום מפלט.
היא אמרה, לפני כן, אנחנו היינו בגטו, ובגטו נהרג אבי הביולוגי, שהלך להביא לנו משהו לאכול, וליד גדר ירו בו והרגו אותי. זה סיפרה לי אמי, זל.
בת כמה אגב אמא שלך ב... היא אמא צעירה, אני מעריך, נכון? היא אישה צעירה, היא עדיין
כן,
לא...
היא נולדה 1908, אז 30...
היא בת 31.
כן, אבל 32. כי זה לקח כמה זמן עד שהיא הגיעו לעיר שלי.
והיא סיפרה לך מתי בעצם היא ואימא שלה, סבתא שלך, הפרופסור לצרפתית, מתי הן מבינות שגורלם של היהודים... נגזר.
קשה לי לדבר על דברים שלא עברתי, אבל רק מהשמועה משמעתי, ואני מנסה עכשיו בגילי המופלג להגיד מה ששמעתי הרבה עשרות שנים קודם. אבל אני חושב ש... אמי הייתה מאוד מאוד פעילה, ובגטו, שזה מושג שאני לא יכול, לא זכור לי, וגם אמי לא סיפרה לי, רק אמרה שאנחנו, שהיא הייתה הולכת עם טלאי, כזה גטו בצבע צהוב, היה כתוב גטו... כל יהודים היו נוסעים על הבגד כזה. עכשיו, מתי סבתי סיכמה עם התלמיד שלה כנראה שהיא סיפרה...
היא הבינה.
אחרי שהיא סידרה את זה.
כן.
ככה אני מבין את זה עכשיו.
אבל סבתא שלך כבר הייתה מספיק חכמה להבין מה הולך לקרות לה, בשביל שהיא תתחיל בעצם לדאוג לעתיד שלך ושל הבת שלה.
כן. מדברים של אמי, זל, אני אבנותי, שסבתי לא הייתה סתם פרופסור לצרפתית, אלא הייתה אישה מאוד נעימה ומאוד חכמה. והיא הבינה... שהיא כבר מבוגרת, אז היא רוצה תמורתה להשאיר אותנו בחיים. והיא, הטבעת שהייתה אצלה, היא אהבה את זה. אם היא סיפרה שאתה מסתכל על הטבעת, אתה רואה איך ששמש, קרני שמש, נותנים לך כל הצבעים שבעולם, וזה ככה...
ואותה טבעת של אחת וחצי קרת הצילה את חייך ואת חיי אמך.
יהלום נקי, זה נקרא.
אני רוצה שתספר לי, משה, קודם כל, מה היו שמותיהן של אמך וסבתך, גיבורות בעצם הסיפור שלך? איך קראו להם?
אמי אנה רודניק, אני משה, וסבתי רחל בלומברג.
אני עוד שומעת ילדה קטנה
עכשיו, אתה נולדת משה רודניק, נכון?
כן. זאת אומרת, אבי הביולוגי היה רודניק.
שנרצח ככל הנראה בגטו, כשהלך להביא לכם אוכל ושתייה.
כן.
בעצם אתם שורדים את כל התקופה באותו בית של תלמיד שלה, אותו מכר של סבתך? או שאתם עוברים ממקום למקום?
אני יודע, זאת אומרת, מדברי אמי ז"ל, שהיא הייתה כל התקופה, אותי העבירו לאיזשהו מקום, כי אני לא הייתי דומה ליהודי, ואחרי כן בא צבא רוסית ושחרר את כולנו. אבל מה?
זאת אומרת, אני... אתה הצילו אותך, שמו אותך יחד עם פולנים, אני מעריך?
כן. עם פולנים, עם איזה משפחה, פולנים שהיו להם ילדים שלהם, והוסיפו אותי גם כן. ואני, היה לי מינוס אחד, אני לא דיברתי, לא יכולתי לדבר.
כי מה?
כי אני לא דיברתי. כשהיינו חבויים בתוך, נקרא לזה, מסתור, בונקר מסתור, לא דיברנו בכלל.
כי אתה בעצם הרגילו אותך ככה, שצריך להיות בשקט?
גם הייתי קטנצ'יק, שרק לומד לדבר, וגם היה אסור לי לדבר, ועם הזמן זה נתן את האודותיו, שאני לא יכולתי לדבר. אחרי שכבר השתקררנו והכל, עברתי טיפול מיוחד, זה נקרא speech therapy, אצל פרופסור.
את זה אתה עובר בפולין? אתה עובר בארץ? איפה זה קורה?
זה, לא, זה קורה ברוסיה.
ברוסיה.
פרופסור בולטוב, שהוא 6 חודשים לימדו אותי לדבר.
אתה בן 6, 5 ומשהו.
משהו כזה, כן. ולא יכולתי בהתחלה ללכת לבית ספר רגיל, אז אמי שהייתה כלכלנית במקצועה, לימדה אותי א', ב', ג', ואני הלכתי לכיתה ד' מיד, אבל גם שם הרגשתי שאידיוטי מעל זה, אבל... הלכתי אחרי כן לבית ספר תיכון מיוחד, מגמה ריאלית.
איפה זה קורה?
בווילנה.
בווילנה. זאת אומרת, אתה עדיין אמנם בווילנה, אבל השלטון הוא שלטון רוסי.
כן. אחרי כן אני סיימתי את ה... בגיל 16 סיימתי את הבגרות עם תעודה טובה מאוד, כי הייתה לי מורה למתמטיקה, פאינה איסקובנה, עד עכשיו אני זוכר.
מדהים שאתה זוכר את השמות שלהם.
כן, היא הייתה גם מורה נהדרת למתמטיקה, וגם הייתה כאישה, היא הייתה יהודייה, היא נתנה לי תשומת לב יתר. הייתי בחוג מכוננים של מתמטיקה, ולכן אני... ולכן עכשיו...
אתה יודע, זה משהו שכנראה עבר אליך מסבתא. מסבתא רחל בלומברג.
ייתכן, ייתכן. בכל אופן, ללמוד אני אהבתי. זה מה שאולי מסבתא, מאמא, אני יודע. אבל אף פעם לא היו לי בעיות בלימודים. עכשיו, בשנת 1950 ו... ושש בגמר תיכון, אנחנו, אני ואימי.
בזמן הזה, אני רק רוצה, לפני שקופצים, בזמן הזה שאתה תלמיד ואתה כבר מבין מה היה, ואתה כבר מדבר עם אנשים, ומלחמת העולם השנייה קצת נראית אולי איזה פיסת היסטוריה
לא כבר. לא דיברתי עם אנשים, גם לא רציתי שידעו שאני יהודי, כי היה
אנטישמיות.
אנטישמיות, והיה כזה מושג ז'יד,
יהודי.
ומגיל קטן למדתי כלל אחד, אם אתה רוצה לנצח, תרביץ ראשון, תלחם ראשון, ואז אתה תנצח. וכך אני כל הזמן, כל החיים שלי עד עכשיו,
נותן את המכה הראשונה.
מנסה להיות הראשון ש...
אבל בבית עם אמא לא מדברים, לא שואלים, אתה לא שואל שאלות על אבא, אתה לא פותח פצעים?
אם, תראה, שאימי התחתנה בפעם שנייה עם חבר של אבי זל, היא לא רצתה לדבר על הנושא, כי הבעלה השני קיבל אותי מאוד יפה, הנך אותי, והוא מופיע אצלי כאבא שלי.
אנחנו מדברים על ראובן, לוריה,
ראובן,
שגם כן. הוא אגב כלכלן, נכון?
כן, כן.
בעל עסק מאוד גדול בפולין. איך הוא בעצם, הוא מכיר את אמא בעקבות הטרגדיה?
לא, הם למדו ביחד באוניברסיטה. והוא באמת בא ממשפחה עשירה מאוד. היה לה שם עסק שלם, ואמי גם כן בא ממשפחת אצילה, אמא שלה הייתה פרופסור, אבא שלה עד עכשיו אני לא שאלתי על סבא שלי, לא רציתי להיכנס, זה עושה לי ככה...
מבלבל.
מבלבל אותי, כן.
אז בעצם היא מתחתנת בפולין בפעם השנייה.
לא, וילנו הייתה כבר רוסיה, ב-46 נולד לי אח, ישראל, הוא קיבל שם כזה ישראל.
תכף.
קראנו לו אז שלא יהיה אנטישמיות איזיה בשם כזה, אבל בתעודות הכל הוא הופיע כישראל.
כבר אז מדברים על מדינה כזו שקמה לה לא, ישראל?
לא מדברים, כי זה רק קמה ב-48.
נכון.
אנחנו עד אז... היינו אמנם בשלבים, כאן, אני הייתי ילד קטנצ'יק, אני לא נכנסתי לדברים האלו. הייתי בן 7-8.
אבל את המושג ישראל אתה מבין, אתה מבין למה קרוי אחיך ישראל.
אני יודע דבר אחד, אמי חגיגה מה שאפשר את ה... חגים יהודיים, כמו למשל סוכות, עשתה מה שאוכל אפשר, ואני יודע, וילנו דל ליטה, ירושלים, זה היה עיר מיוחד במינו, עם קהילה יהודית גדולה. אני למדתי אחרי כן בבית שפה יידיש, וכאשר אמי נפטרה כאן בבית חולים באפולה ב-2003, על המיטה היא ביקשה ממני שאני אדבר יידיש בהזדמנות שאנשים לא ישכחו את זה, שפעם יהודים דיברו יידיש, והיא אמרה לי, מיין קינד, רייט ון דו קנסט יידיש.
יהודי Ich will bei euch eine Kasche fragen, sagt mir, wer es kann. Mit welchen Teieren vermögens wünscht Gott alle Menschen. Man kauft es nicht für keine Geld, das gibt man nur umsist. Und doch, als man verliert, das wie viel Tränen man vergisst. Als zweite gibt man keinem nicht, es hilft nicht kein Gewehn. Oh, ihr wer es hat verloren, der weiß schon, was ich mein. Es gibt nicht besser in der Welt. A jüdische Mame, oi wei wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön und lichtig ist in Heus, wenn die Mame ist da. Wie teurig finster wird, wenn Gott nehmt ihr auch ein Lamabo. In Wasser, in Feier, wollt sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten ihre Teile, das ist gewiss die größte Sinn. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat. As a shene matune geschenk von Gott, nur an altitschke jüdische Mame. Mama, 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 mein. Wer is euch bei der Wiegele gesessen Tag und Nacht? Und wer hat bei eier Krankenbett kein Eugnit zugemacht? Wer hat vor euch gekocht, gebackt, gearbeitet und geschlaft? Und wer wollt vor ihr Kinder weggelegt, ihr letzte Kraft? Bei wem seid ihr alle Teier, alle fein und gut? Wer wollt vor euch gegeben? Letzten Tropfen Blut. A jüdische Mame, es gibt nicht besser in der Welt. A jüdische Mame, oi wei wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön Lamabo. In Wasser, in Feier, wollt sie gelaufen vor ihr Kind. Mit halten ihr Teier, das ist gewiss die größte Sinn. Oi, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hofft. As a shene matune geschenkt von Gott, nur an altitschke jüdische Mame. Mame,
למה זה היה חשוב לה? היא מגיעה הרי לארץ, ובארץ לא מדברים יידיש. בן גוריון, חשוב לו שידברו את השפה העברית.
נכון.
ובעצם הרגישו, השורדים, שורדי השואה שעלו לארץ, הרגישו כאילו מתייחסים אליהם בצורה לא הכי יפה.
אני לא יודע את הפרק הזה. אני יודע שאני הגעתי ארצה ב-57 הייתי בקיבוץ, עשיתי אולפן א', ב', ג'.
איזה קיבוץ?
קיבוץ רמת השופט, פה. ופניתי לצבא, ובהתחלה היה לי קשה, כי לא כל כך שלדתי בעברית, אבל מחר ופולין התחלתי ללמוד רפואה באקדמיה הצבאית לרפואה, הייתי יהודי הראשון והיחידי, ושהגעתי ארצה, אז בכל אופן בעבר שלחו אותי לקורס חופשים, קורס חופשים קרביים, אחרי כן התקדמתי בדירוג.
פרמדיק?
בצבא, לא, פרמדיק, אז לא היו פרמדיק. היה חובש גדודי כמוני, אבל היה לי שלב 11, זה שלב הכי גבוה בחופשות.
וזה באמת היה החלום שלך, לעסוק ברפואה?
חלום שלי היה לעסוק ברפואה. עד עכשיו אני מקנה באשתי ובכל המכיריי שהם רופאים, אבל...
תכף נדבר על אשתך.
כן, עכשיו, שהוריי עלו ארצה ב-62, אני בדיוק גמרתי שירות חובה, והייתי קצת כמה חודשים בקבע, ואז אמי פסקה חד משמעית. אתה לא תשרת בצבא. ואני ביטלתי קורס קצינים.
כמעט.
היא לא רצתה. היא רצה שאני אמשיך רפואה. כי שגרירות ישראל בוורשה הבטיחו לה יביאו אותי ארצה ויתנו לי אפשרות ללמוד רפואה. אבל בארץ באתי עם עברית שלי לא טובה ולא הסתדר לי.
ואתה זוכר את השיחות עם אמא על, 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 על למה זה לא עובד, מה אני אעשה עכשיו, האם החלום הזה פתאום ייגנז?
אני זוכר דבר אחד. אמי תמיד אמרה לי שאני צריך לדעת להרוויח למחיה ולחיות. לכן אני גמרתי...
אמא פולניה.
כן, אבל... בהתחלה בארץ 57, 58, 59, הרבה אנשים הייתה עלייה מפולין, ואז בינינו הפולנים דיברנו פולנית. אפילו בצבא שאני הייתי בשריון, היו חבר'ה שדיברו בינינו פולנית.
מתי אז? ב-57 אתם עולים לארץ, אתה ואימך?
לא, רק אני.
רק
אני,
אתה.
רק אני עליתי. אחרי צבא עלתה אמא ואח שלי, וב-62 הם עלו ארצה עם האבא.
עם ראובן.
עם ראובן, כן.
בוא נדבר רגע על הגיוס שלך. על הגיוס לצהל. כי כשאני באתי לכאן הביתה, אתה גם הראית לי את ה... נקרא לזה את הגביע שככה קיבלת מהשריון למשה לורי היקר, הערכה רבה על תרומתך ולחימתך במלחמות ישראל, מעריכים ומוכירים, מפקדי ולוחמי גדוד אשת.
כן,
אתה בעצם מתגייס לשריון.
כן, אני מתגייס אחרי... קורס חופשים בכירים וחובש גדודי בדרגה, אני, כפי שאמרתי, עליתי לבד, חייל בודד. חייל בודד בזמני, ב-58 שהתגייסתי, זה לא היה לו קשר עם קהילה. הגדוד שלי היה במחנה נתן, אני עבדתי במרפאה, שם אני ישנתי, אכלתי, הכל, לא יצאתי חוצה, כי אין לי קרובים.
לא היה לך משפחה, אבל היית, אבל היית ברמת השופט.
נו, אז מה?
ושם לא דאגו לכם לחיי חברה, לתרבות.
דאגו לי ממש, אני התפלטתי אז, איזה יחס טוב אני מקבל מאנשים שלא מכירים אותי. דאגו לי לכל, הייתה תקופה מסוימת כמה חדשים, שאני כן באתי לקיבוץ, קיבלתי חדר, קיבלתי אוכל, קיבלתי הכל, כפיסה, הכל מה שאני רציתי.
דאגו לך.
דאגו לי מאוד מאוד טוב.
ואיך היית בצבא? מקובל מבחינת החיילים, הלוחמים האחרים? רכשת חברים חדשים?
בהתחלה לא הייתי מקובל, כי אני דרשתי חדר בידוד. כל המטרה שלי, ואתה הגזקת פה את הגביע, שאני הייתי חובש, נדמה לי, אני לא בטוח, היחידי שסידר חדר בידוד ביחידה קרבית, על מנת שאנשים יצאו הביתה וישכבו לא בבית, אלו בגדוד תחת השגחה.
למה זה היה חשוב לך להתעקש על חדר בידוד?
אני טוען שגימלים לחיילים שקיבלו מכות בשריון, פצעים, קרבונקלים, פורונקלים, זה לא טוב בבית. הטיפול...
אתה לחיי... בעצם באת והבנת שבבית לא באמת נחים.
לא כל כך. הכי טוב זה...
להישאר בבסיס, בהשגחה.
בבסיס, בהדרכה, יש חובש שאחראי על החדר בידוד, נקרא לזה, ואז אני חושב שחדר בידוד היה בכל יחידת גדודי.
שחקי, שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי בא אדם אמין, כי עודני מאמין בך. שחקי כי בא אדם אמין, כי עודני מאמין בך. יוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז, כי יוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי יוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. הויה שליח קו להבל, ירום ממנו בומות יעל. לא ברעב יעמוד עובד, דרור לנפש פת לדל. לא ברעב יעמוד עובד, דרור לנפש פת לדל. אמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום, אך בו יבוא יישאו שלום אז, וברכה לאום מלאום. אך בו יבוא יישאו שלום אז, וברכה לאום מלאום. ישוב יפרח אז גם עמי, ובארץ יקום דור. ברזל כבר לב יוסר מנו, עין בעין יראה אור. ברזל כבר לב יוסר מנו, עין בעין יראה אור. יחיה יהוה יעש דור בארץ אומנם חי לא בעתיד בשמיים חיי רוח לא אין די לא בעתיד בשמיים חיי רוח לא אין די שחקי שחקי על החלומות זו אני חולם סך שחקי כי בא האדם אמין כי עוד אני מאמין בך שחקי כי בא האדם אמין כי עוד אני מאמין בך
עכשיו אתה, הזכרת אותה קודם, את אשתך היקרה, לוריה.
כן.
הכרת אותה גם בצבא, בשירות הצבאי.
אני בטבעי פייטר. במלחמת ששת הימים, אני חובש דודי, גם יודע פרפקט רוסית, כי אני מדבר היטב. היו צריכים לעשות איזו פעולה, ו... עכשיו מותר כבר להגיד, עבדו מעל 50 שנה, לא בשטח ישראל, אנחנו עברנו, ושם אני, היינו צריכים לאכול, ולהוציא אותנו כעבור כמה ימים שלא הצליחו, אז נכנסנו וגנבנו, ואני אכלתי דבר שנקרא טושונקה, והתברר שזה היה מקולקל. ואז... חליתי.
תסביר רגע מה זה טושונקה למי שככה לא בקיא, מה זה, ממה זה עשוי?
זה עשוי מבשר. מבשר.
בשר מיובש, מה זה?
לא, לא מיובש, אבל בשר מבושל, וגם עבר איזה תהליך שהוא יכול לעמוד.
הבנתי.
עכשיו, פה יש נקודה, סליחה, שאני רוצה להגיד דבר אחד. אחרי שאימי אמרה לי, אני הלכתי ללמוד חשבונאות ותמחיר. אז, בשנות ה-60, המקצוע המבוקש ביותר היה הנהלת חשבונות. מנהלי חשבונות היו שעבדו כמו שצריך, עם התפסים, עם ה... עם החוק, עם הכל, ואז אני גמרתי את זה, והתקבלתי לעבודה בבית חולים אפולה, בתור חשב שכר. וכאן
היית
אני...
היית חשב השכר בבית חולים העמק, באפולה? אנחנו מדברים על איזה שנה, אתה זוכר? שנות ה-60 המוקדמות?
מדברים, לא, 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 מדברים על שנות ה-70.
70.
ב-69 אני גמרתי את הלימודי, ב-70. ב-70. בינתיים אני עזרתי לפי הכולתי לחוריי להסתדר. אבא שלי עבד בחברה רסקו, היה שם במחלקה.
אתה בעצם הגעת לאפולה בעקבות העבודה שלך בבית חולים העמק?
כן. היה מכרז.
איפה גרת לפני זה בין רמת השופט לבין התקופה הזו באפולה?
בחיפה. אני תוך שנתיים עבודה מאומצת בחנות רהיטים, קניתי, רכשתי בעלות על דירה בכרמל צפתי של שני חדרים ומטבח. שתוך שנתיים עבודה, עבדתי המון המון שעות ורכשתי דירה. ועכשיו אני אומר שבטיפשות מכרתי אותה. אבל היה לחץ.
כי עכשיו אתה מבין, אתה מבין מה קורה במחירים של הדירות בארץ.
כן, לא, היה לחץ של אשתי לא לקחת משכנתה, למכור את הדירה ולקנות דירה באפולה. כעבור כמה...
תמיד טוב להקשיב לאישה, נכון?
מדי פעם.
עכשיו, סיפרתי ורמזתי שהכרת את אשתך לראשונה בשירות הצבאי.
שיקרתי ככה, הייתי, כמו שאומרים, אכלתי תושונקה, הייתי מעבר לגבולות ישראל. ו...
עם קלקול קיבה.
לא קלקול קיבה, פשוט. היה לי חום 40, אני דיברתי, שאני לא זוכר, אשתי זוכרת, אבל להתקבל למוסד רפואי עם החבר'ה שהייתי איתם, לא רצו לקבל אותי, לא היה מקום, רמב"ם היה תפוס, עוד היה, כרמל היה תפוס, ואז חבר'ה באו, ראו חדר מסודר, מיטה, הכניסו אותי למיטה, קלאץ' מתחת לראש, אקדח בצד השני, לנדרובר היה לנו, השאיר אותו בחוץ, וזה היה ביחידה 541. אשתי באה לישון ומצא אותי חייל עם חום 40, ואחרי כן היא טיפלה אותי. אחרי כן, שאני כבר התחלתי לעבוד בבית חולים אפולה, היא עבדה כרופאה בחיפה, אבל הייתה צריכה להתקדם למוסד רפואי יותר גדול. היא באה ואני קיבלתי אותה לעבודה.
ובעצם המפגש הזה המחודש,
כן.
הציד בכם את הזיכרונות של ההיכרות נכון, ביניכם. לפני נכון. זה רק הכרתם, היא טיפלה בך.
היא טיפלה בי, הניצוץ, אני לא זוכר אפילו.
הניצוץ מתחיל בבית חולים העמק.
כן.
היא יושבה לחלום וסורקה שערה בעיניכם היא פרוצה ובעיניי היא ברה אומר לי מר ליבי היום עלי רע אם רחלה איננה אני הנבא תהיש לבריאות והולכות הן רכים אך רחלה לי היא ואנוכי לרחל אומר לי מר ליבי היום עלי רע אם רחלה איננה אני הנבא בערב כי יצא משאול הקמה ורחלה אין אימי אין אימי הנשמה שיבולי גבעולי ורחלה עשו שלומי וענו בי תאחר ומתי במקומי יושבה לחלום וסורקה שערה בעיניכם היא פרוצה ובעיניי היא ברה אומר לי מר ליבי היום עלי רע אם רחלה איננה אני הנבא בערב אצל משעול הקמה ורחלה איני מי איני מי הנשמה שיבולי גיבולי ורחלה עשו שלומי ואנו מתאחר ומתי במקומי
רחלה איננה, אני הנבא. אני גרתי יותר מ-14 שנה בשטח של בית חולים, גם אשתי, שם נולדו לי ולה שני ילדים, בן ובת, שהם...
מה שמם בישראל?
לביתי קוראים אריאלה, לבני קונים אלי. אריאלה כעת גרה בכפר תבור, ובן שלי גר בהוד השרון.
את הבת הצלחת לשמור באזור? פחות מיותר.
פחות
מה, זה,
יותר.
זה קרוב, בכפר תבור.
היא הכירה בחור נפלא בין כפר תבור, ועברה לשם, ועבדה שם, היא גמרה להיות מורה לבית ספר, לכיתה איזה גימל, משהו כזה, אני כבר שכחתי, בית ספר יסודי.
ובעצם אתה מקים משפחה בישראל.
כן.
אמא שלך ורובן גרים איפה?
אמא שלי גרה עם אבי רובן בחיפה, בקריאת שפרינצק. אבא עבד ברסקו. אמא עבדה תקופה מסוימת. אחרי כן לא עבדה. הכל היה כי היא ידיעה שפה.
אתה אומר, קשיי הקליטה, עצרו טיפה את ההתקדמות.
כן, כן.
אנחנו שמענו את זה גם אחר כך, בשנות ה-90, שהעלייה הגדולה מרוסיה הגיעה, שמענו על רופאים שמטטים רחובות,
כן, כן,
בגלל
כן.
בעצם הבעיה...
אמת, אמת, כך היה. כך היה. אני בתור חשב שכר של בית חולים העמק, דיברתי עם הרבה רופאים בפולנית. הם באו מפולניה.
רופאים מוכשרים, מומחים ו...
מומחים, הפרופסור, התואר פרופסור. היה אחד, תואר פרופסור, היו לו בעיות לקבל פרופסורה בארץ, אבל הוא קיבל ועבד כמנהל מחלקת כירורגיה.
כמה שנים אתה עבדת כחשב שכר בבית חולים העמק?
אני עבדתי כמה שנים. אחרי כן... היה מכרז למנהל חשבונות ראשי של בתי עברה שהיו חלק מקופת חולים, ומחר ואני למדתי תמחיר, שזה נקרא גם כלכלה, והייתי בוגר גם חשבונאות וגם כלכלי, זכיתי במכרז, ועבדתי כמנהל חשבונות ראשי בשפרינצק, בנצרת, אחרי כן בכינורות, אחרי כן בטבעון, אחרי כן בזיכרון, וחזרתי בחזרה לבית חולים אפולה לתפקיד שהתפנה.
משה, אנחנו ברשותך נעשה הפסקה קצרה לחדשות, נשוב מיד אחר כך, וכמובן נמשיך לשמוע את הסיפור שלך, נכיר גם את אשתך, נינה. כמו שביקשת, נדבר גם על אירועי השבעה באוקטובר. הפסקה, חדשות, כבר חוזרים.
שיר, שירה לו, אחר המים
ארבעת החיים. ירין דורון מתארח בביתם של שורדי השואה, משה ודוקטור נינה לוריה.
חזרנו ואנחנו בשעה השנייה של התוכנית טבעת החיים, מתארחים בביתם של בני הזוג משה ודוקטור נינה לוריה באפולה. שוב שלום משה, אני רוצה שנדבר על התחושות שלך. אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד שנים אחרי הניצחון הסובייטי יחד עם האמריקאים על הנאצים. מתי הרגשת שאתה הצלחת, אתה ואימך הצלחתם לנצח? בזכותה כמובן של סבתא. אבל אתה מרגיש שניצחת את המלחמה הזו? או שבמלחמה כמו שבמלחמה, כששכבת בבור לצד גופתה של הסבתא, לא. אי אפשר לנצח.
אני הרגשתי כבוד יתר לסבתא על מעשה, על מעשיה, וכבוד לאמי שהם ניצחו את הקף של הנאצים. להרוג יהודים, ואנחנו נשארנו בחיים. יש לי 5 נכדים, 3 מהבן, 2 מהבת, וזה יצא הכל בזכות סבתי.
המעשה ההירואי הזה, מעשה פשוט הירואי, של ידעה שהיא תירצח.
ידעה אמא שלי, את זאת השאלה שאני שאלתי אותה פעם, מאמא, את ידעת שאת, שסבתי אמרה, היא אמרה לי, אני הולכת למות, אתם תחיו. ככה זה היה.
מדהים. עכשיו, משה, אני רוצה שנכיר את סיפור חייה של רעייתך, של נינה, שגם היא בעצמה שורדת שואה. שלום לך, נינה.
שלום.
נינה, את בעצם נולדת ב-1937,
כן.
בפולין, בעיירה שנקראת קרקוב.
בעיר קרקוב. בקרקוב, לפני מלחמה, היו 250 אלף תושבים. מזה יותר מ-60 אלף היו יהודים. רבע אוכלוסייה. היום יש בקרקוב בערך 150 יהודים.
וזה נתון שככה מצביע על השואה הגדולה של יהודי פולין.
כן. בפרוץ מלחמת העולם השנייה הייתי קצת פחות משנתיים. אבא שלי נמלט לרוסיה כמו הרבה יהודים מפולין. אני ואמא נשארנו בקרקוב. עם כניסת הגרמנים זרקו אותנו מדירה שלנו, הלכנו לגור עם סבתא. ב-1941 הוקם גטו קרקוב, ואז הגרמנים הודיעו שיהודים או נכנסים לגטו או עוזבים את קרקוב במרחק של בערך 50 קילומטר. אז אנחנו עזבנו את קרקוב לעיירה דובצ'יצה. שם חיינו במשך שנה, והחיים שלי היו פחות או יותר רגילים. לא כל כך הבנתי מה קורה.
אבל המשפחה שלך כבר הבינה מה קורה, והשמועות
כן.
כבר מתרוצצות, הגרמנים רוצחים יהודים.
כן, זה הם הבינו כבר. ב-1942 יהודים הודיעו גרמנים הודיעו שכל היהודים צריכים להיכנס לגטו, אז חזרנו לקרקוב. הגטו היה כבר מלא, ולא היו מקומות דיור, אז הלכנו לגור יחד עם דודה. בחדר אחד גרנו דודה, סבא שלי, אמא ואני. אני ישנתי על 2 כיסאות. אמא שלי התחילה לעבוד במפעל של מדריץ' וטיץ'. 2 האוסטרים התייחסו פחות או יותר.
מפעל שמייצר בגדים, נכון?
מפעל שתפרו מדים לצבא גרמני. השני הבעלים יחסו יחסית בסדר לעובדים יהודים, וניסו דווקא להחזיק כמה שיותר עובדים וכמה שיותר זמן כדי למנוע שליחה למחנות ריכוז.
ופה בעצם נינה, אנחנו הצעירים שלא חווינו כמובן את התופת שאתם חוויתם, אנחנו תמיד חושבים שזה או טובים או רעים. או שהנאצים היו רעים, והם ודאי לא יכולים להיות טובים, או שהיו גויים טובים שהצילו ועסקו בהצלת היהודים. ואתם בעצם מספרים שהיה גם תחום אפור, בין לבין, כאלו שעבדו עם הנאצים, אבל היה בהם אנושיות.
כן. צריך לציין שב-1963 הם קיבלו מיד ושם תואר חסידי אומות העולם.
אותו זוג אוסטרים.
השני האוסטרים.
כן. אתם בגטו עכשיו, בגטו קרקוב.
כן. לי היה אסור לצאת חוצה. כל הזמן הייתי צריכה לחיות בחדר, כי מפקד גטו בשם קונדה, שהוא היה עובר באוטו ברחובות גטו, והיה רואה ילד יהודי, היה רואה בו, יורה בו. אז כל הזמן הייתי בבית, לפעמים הייתי עומדת בדלת כניסה וקצת מסתכלת מה קורה ברחוב.
שתספרי לי רגע, ילדה קטנה, יש תקווה שהמציאות הזאת תסתיים, או שאתם מתרגלים למציאות הזו, שבא ילד קטן שמפקד הגטו רואה אותו, יורה לו בראש?
טוב,
יש תקווה שמתישהו זה יסתיים? אתם חיים כי אתם מחכים ליום הזה, כמו לדוגמה, את יודעת, אנחנו מחכים עכשיו שהמלחמה תסתיים והחטופים יחזרו לביתם. לכם הייתה תקווה?
אני חושבת שבאותו זמן לא הייתה לנו תקווה. ניסינו לשרוד איכשהו, להתרגל למצב נוכחי. בתחילת שנת 1943 כבר היה מדובר שבקרוב יקרה חיסול סופי של גטו. בינתיים היו שתי אקציות שהיו תופסים אנשים חולים, מבוגרים, ילדים, ושולחים למחנות השמדה. ב-10 במרץ 1943, זה היה 3 ימים לפני חיסול סופי של גטו קרקוב, אמי לקחה מטפחת גדולה, עזרה לי כמה דברים, ולקחה אותי לשער של גטו, ואמרה לי, תלכי ותגידי שאת הולכת לדודה. בשער הגטו עמדו אז שוטר פולני ושוטר יהודי. ושוטר יהודי שאל אותי לאן, אמרתי לדודה, אמר, אסור תחזרי. אז השוטר פולני אמר, תן לה ללכת, היא נראית טוב. זאת נראית טוב, באותם זמנים היה אומר שאני לא דומה ליהודיה. באמת, אני הייתי ילדה קטנה, בלונדינית, עם שתי צמות, ואז הוא הסכים שאני אעזוב את
גטו. דווקא השוטר הפולני הסכים, השוטר היהודי.
שוטר פולני. ובצד שני של חומות גטו, חיכתה לי חברה של המשפחה, פולניה בשם ונדה. והיא לקחה אותי אצלה. בשבילה זה היה גם די מסוכן, כי בעלה היה יהודי, והוא היה מוסתר במנזר בעיר צ'נסטוחובה. בינתיים, ב-13 למרץ, שהיה חיסול סופי של גטו, אמי כבר הייתה, וכל היהודים היו צריכים לבוא לכיכר סגודה, היום כיכר גיבורי גטו. ואמי הייתה כבר מוכנה, ארזה תיק, הייתה מוכנה ללכת, כי אי אפשר היה לברוח מגטו. מסביב היה צבא גרמני, שוטרים אוקראינים. ואמי הסתכלה ככה דרך החלון עוד לרחוב, ופתאום ראתה שאנשים עומדים ופתאום נעלמים. היא ירדה למטה וראתה שפתחו את המכסה של ביוב, ואנשים קופצים לתוך הביוב. אז אמי עלתה למעלה, לקה את התיק, אמרה גם לדוד ודודה שפתחו ביוב ושהיא בורחת. גם הם הצטרפו ועוד קבוצת אנשים, וככה הם ברחו מגטו והגיעו רחוק מגטו לצד הפולני.
שזה דבר מטורף, זאת אומרת, לבחור, לברוח, זה גם להעמיד את עצמך בסכנה גדולה מאוד.
זה היה מאוד מסוכן. קבוצה ראשונה הצליחה. אחר כך מה ששמעתי, שאחר כך גרמנים עלו על זה וזרקו רימונים לתוך הביוב.
כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים ולרגע יכולתי לשמוע נקפות בתוכי יורדות מתחתיי והרוח קרה ונואשת הקפיאה אותי הכבידה עליי ולרגע יכולתי לגוע בקצה הכאב האפור ורציתי עצמתי עיניי, אטמתי ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי, מכל בדידותי
ודודה הלכו גם למשפחה שהכירו קודם של הפולנים שהסתירו אותם ודוד הלך לחבר שלו פולני וגם הוא הסתיר אותו ואני הייתי אצל ונדה הייתי שם אולי חודשיים ואז ונדה אמרה שהיא לא יכולה יותר להחזיק אותי ולקחה אותי למקום שהייתה אמא שלי אז היינו שם כבר אמא, דודה ואני. ויום אחד הגיעו שני קצינים גרמניים עם משתף פעולה פולני, ובאו לקחת אותנו.
ואת זה את לא שוכחת, נינה. אני רואה בעיניים שלך שאת זה את לא שוכחת. את זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול.
לא שוכחת. ואני הייתי אז 5.5. והם הגיעו ורצו לקחת אותנו תחנת משטרה, ואחר כך או להרוק או לשלוח למחנה השמדה. ודודה שלי, שהייתה אישה מאוד אמיצה ודיברה פרפקט גרמנית, התחילה לדבר עם השני קצינים גרמניים ואמרה להם שיש לנו קצת תכשיטים וכסף, שאנחנו הכל אתן שיתנו לנו ללכת. ואיכשהו זה ממש נס, הם הסכימו ולקחו מה שקיבלו ואמרו, תוך חצי שעה אנחנו צריכים להסתלק, אם לא, לוקחים אותנו. ואז אותי ואת אמי הסכימה האחות של בעלת הבית לקבל לכמה ימים, ודודה הלכה איפה שהיה דוד. אנחנו היינו כבר במצב מאוד טרגי. לא היה כבר לאמא, לא תכשיטים, לא כסף, וכבר לא ידענו פתרון, רק שלקפוץ לנהר ויסווה. ואז פתאום הגיע דוד שלי. דוד שלי הגיע מוורשה. שמה, והיו לו תעודות מזויפות שהוא פולני. הוא הגיע יחד עם דודה, והתברר שבוורשה הוא פגש בן דוד שלו, שזה גם היה בן דוד של אבי, מהנדס, שגם היו לו תעודות מזויפות, והוא קיבל עבודה במפעל גרמני בשם באוצוק. בתור מהנדס, והוא הסכים ונתנו לו תפקיד להיות אחראי על סניף של המפעל באוקראינה. Mm-hmm. ואז הוא אמר לדוד שלי שהוא יקבל אותו גם לעבודה, בתנאי שהוא יגיע לקרקוב ולהביא אותי איתו. ובגלל זה הם הגיעו, לקחו אותי ונסע.
שם בעצם את נפרדת מאימא?
כן, ואז אני נפרדת מאימא, והבן דוד הבטיח שהוא ינסה גם לשלוח ניירות שצריך אותם לעבודה לאימא שלי ולדודה. ואנחנו נסענו מקרקוב לוורשה. זה היה מאוד מסוכן, כי בכל מקום היו משתפי פעולה שעוד חיפשו יהודים ש... עוד נשארו. ומוורשה נסענו לאוקראינה, למקום שאז קראו זוויחל, היום זה, קוראים זה וואינסקי נובוגרד. ושם דוד ודודה גרנו אצל תושבת מקומית, דוד ודודה עבדו במפעל, ובאמת תוך חודשיים הגיעה גם אמא שלי, ודודה ודוד. כולם הגיעו לאותו מקום באוקראינה. אחרי כמה חודשים שהיינו באוקראינה, וצריך לציין שבעל המפעל היה אדריכל גרמני בשם יוהנס קלנר. ואחרי כמה חודשים הוא החליט שכולם עולים לקרונות רכבת, מאז כל העובדים יגורו בקרונות רכבת, והמטרה שלהם יהיה לעבוד בכל מיני תיקונים, לבנות צריפים בכל מיני מקומות. והקרונות רכבת היו פחות או יותר מותאמים למגורים. ואנחנו נסענו מזוויחל, נסענו למינסק. היינו כמה חודשים במינסק.
בלרוס.
בירת בלרוס. ממינסק חזרנו לפולין, למערב פולין, רחוק מקרקוב. ומפולין נסענו לגרמניה. כל הזמן בקרונות רכבת, ובמפעל זה היו כמה יהודים, כי בן דוד ניסה להציל כמה שיותר יהודים. יש ספר על פעילות שלו. וחוץ מזה היו שם פולנים, אוקראינים, אחר כך בגרמניה הצטרפו גם צרפתים, הולנדים, גם אפילו מרוקאים שתפסו אותם בצרפת. כולם בערך עובדי בנייה, ואמא שלי והדודות עבדו במטבח. וככה אנחנו נסענו, היינו בעיר בשם באוצן, אחר כך ארפורט, ברלין, דרזדן, גרה, ובסוף אפריל 45 בעיירה פלאוון שחרר אותנו צבא אמריקאי.
מתי ההחלטה לעלות לארץ ישראל?
מגרמניה חזרנו לפולין לחפש משפחה. התברר שסבתא שלי נרצחה באושוויץ, סבא בטרבלינקה, דוד במטהאוזן, רק דודה אחת שרדה ונפגשנו איתה בקרקוב. אנחנו עד 49 גרנו בקרקוב. ב-49 אמא שלי, התברר בינתיים שאבא שלי נפטר ברוסיה ב-43 מטיפוס. ב-49 אמא שלי התחתנה עוד פעם, ואז עברנו לברוצלב. בברוצלב גמרתי בית ספר יסודי, תיכון, אחר כך בית ספר לרפואה, וב-65 באנו לארץ.
וכשאת לומדת בתיכון ולומדת רפואה, איך מתייחסים ליהודים?
אני באופן אישי כמעט שלא הרגשתי אנטישמיות. אולי בגלל זה שפשוט לא כולם ידעו שאני יהודיה. מי שלא הכיר אותי מקרוב לא ידע. גם נשארתי עם השם של המזויף של תקופת השואה. אז גם היה...
מה היה השם?
השם שלי שנולדתי זה היה פינדר, והשם מזויף זה היה הוג'יק. ושם ברוניסלבה זה שם שלי שקיבלתי.
שם של פולנים. שנולדתי. כן. חזרת לפולין מאז שעלית לארץ? כן, ביקרת כן. שם? ספרי לי קצת על הביקורים. מה זה עושה לך?
ביקרתי, חזרתי, פעם ראשונה חזרתי לפולין אחרי 22 שנה. ואחר כך חזרנו עוד כמה פעמים, היינו נוסעים יחד עם בעלי לסנטוריה בפולין, עשינו עוד פעם טיול גדול בפולין, מאורגן, נסעתי גם עם בעלי לשבוע לקרקוב, להראות לו כל המקומות איפה שנולדתי, איפה שגרתי.
זה היה חשוב.
כן. אחר כך לפני שנתיים בן שלי עשה גם טיול שורשים עם המשפחה בפולין וצילם את כל המקומות, צילם את הבית שגרנו בגטו וצילם את הביוב שאימי ברחה.
וואו.
כן, יש לי הכל התמונות.
נינה, תזכי לחיים ארוכים. תודה רבה ששיתפת אותנו. ואתם שניכם שורדים, אבל שניכם מנצחים.
כן.
אתם ניצחתם. תודה רבה לך.
סתם חיוך ללא סיבה, תום ימים של אהבה, שקר שלך וכך אותך אני זוכר, גל שוטף את העולם, חום הולך ונעלם, צחוק מאיר את השמיים, מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. בך אסתכל מתוך עיניי, אחבק אותך ויחד נצח במשחק, בין מציאות לחלומות, בין האושר לדמעות, תמיד אוהב אותך מאוד. אם הקסם שבלב נשכח את הכאב. רק עוד רגע ובינתיים נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך.
אני חוזר אליך, משה היקר, וזה הזמן לספר למאזינים שלנו שאנחנו הכרנו דרך שיחת טלפון שאתה התחייקת לרדיו.
כן.
היה חשוב לך מאוד 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 להשמיע את קולך ולהביע את הדעות שלך.
כן.
וכל זה בעקבות אירוע מטלטל, שאי אפשר להשוות אותו כמובן לשואה, אבל השבעה באוקטובר.
אני ברשותך קורא לו מלחמת עולם השנייה בשם 7 באוקטובר. אני טוען כי מה שעברתי במלחמת עולם הראשונה, גטו ואחרי גטו ותוצאות מזה, אני אומר שזה שואה.
אתה ראית את התמונות, וודאי יכלת, גם שמעת ילדים שהיו בגיל שלך, מתחבים בארון, כן. כי יש מחבלים נאצים שרוצים לרצוח אותם.
את הפעולה, אני קראתי לזה היטלוריזם, בשם היטלר, שזה הנאצי הראשון, אגזר ביותר שאני ידעתי, עד 7 באוקטובר. לא עלה בדעתי בכלל שיהיה מה שהיה.
האמנת שלעם היהודי, לישראל, זה יכול לקרות?
לא האמנתי, לא רק לעם, לאנשי חכמים ישראלים. אני הרבה ביקרתי בפולין, בבית אברהם, בגלל שבר ברגל, בקרסול. אנשים שמעו שאני מישראל, אמרו, או, איך אתם שמה? כי חושבים שרפואה הכי טובה.
הצבא הכי חזק הוא בישראל, נכון?
צבא, כן. וגם את הנשק שיש בישראל, אין באף מקום. ולכן, שאני שמעתי וראיתי בטלוויזיה מה שהיה, עד היום הזה עוד לא עשו ניתוח מה שעבר, אני לא יכול להבין איך קרה מה שקרה.
אתה אומר, עוד אין תחקיר?
תחקיר.
אבל גם אחרי התחקיר לא בטוח שנדע מה קרה. אני רוצה לשאול אותך מה זה עושה לך בתור אחד ששמע וגדל בבית של סיפורי שואה, של סיפורים אכזריים, שהסיפור של חייך זה הוצאתה להורג של סבתך. אני רוצה לשאול אותך מה זה עושה לך לצפות במסכים ולראות את התמונות הללו. כשורד שואה.
כשורד שואה.
כן.
אתה יודע, יש הבדל בין ניצול שואה לשורד שואה. ניצול שואה זה אדם שגר בשטח כבוש, וזה הכל. חי טוב בבית, חיים נורמליים. זה נקרא ניצול שואה. שורד שואה זה איש במחנה, בגטו או מחנה ריכוז מיועם, בתנאים, ללא תנאים וכיוצא בזה. אני לא רוצה כעת להיכנס לזה.
אבל הדיוק של המילה שורד שואה זה חשוב לך.
מאוד, מאוד חשוב לי להגיד שורד שואה ולא ניצול שואה. כי אנשים היו באוקראינה ועכשיו קיבלו הוקרה שלא יכלו להתקדם כניצולי שואה. אני הייתי בגטו, יש לי תעודה מיוחדת שאני שורד שואה.
והתמונות האלה שראית, פצעו לך את הלב? התמונות מיוטף עזה?
כן, כן. אני נתפס לי לב, אני סובל מפרפורים בשביעי לאוקטובר, שאני לא יכולתי לעזוב את הטלוויזיה, אני כולי הייתי גם דרוך וגם עצבני וגם הרגשתי עצמי לא טוב.
וזאת הסיבה גם שהתקשרת לרדיו בבוקר אחד הימים וביקשת בעצם לדבר ולהוציא קיטור.
קיטור, בדיוק, זהו. כי לא הבנתי, גם עכשיו עוד לא היה ביקורת או חקירות מה שהיה, אני עם שכל שלי שיש לי לא מבין את כל
את המחדל הזה
וגם למה.
ואני מבין שזה מלווה אותך מאז השבעה באוקטובר, אנחנו שוחחנו כמה פעמים, והסיפור הזה, והמדיניות של הממשלה, ואיך שפועלים, והחטופים שלא חוזרים, זה משהו שמדיר שינה מעיניך, ושוב נגיד, אתה לא איש צעיר, עברת דברים, ועדיין אתה לא מצליח לעצום עין.
בשביל זה שאני כבר אדם בגיל מסוים, ועברתי מה שעברתי, אני אומר דבר פשוט. מה שהיה, ובגלל מי שזה היה, אחרי ועדת חקירה ממלכתית, עם סמכויות שיש לה, אני אולי יבין את למה התחלה, למה היה מצב כזה שהיו בנות תצפיתניות, נכדה שלי כעת בצבא, תצפיתנית בדרום. אני שמעתי ממנה מה זה תצפיתניות, אבל מצב שהיה ובמצב שצבא היה ארוך בסוגריים, אני לא מבין. איך יכול לקרות דבר כזה? בזמני, שאני הייתי חייל, לא היה יכול לקרות דבר כזה.
אולי אנחנו קצת יהירים וקצת שחצנים וחושבים שאנחנו יודעים הכל יותר טוב מכולם, וקצת זלזלנו באויב.
עכשיו, זלזלנו וזלזלנו, זה מה שאני יכול להגיד עכשיו, עד לקריאת חומר של ועדה. כי יש לי רושם שלא הקפדנו, שלא הקצינים הגבוהים לא דאגו, לא שמרו כמו שצריך, וכל אחד דאג לעצמו. גם אני לא מבין, מפקד אזור דרום גר בצפון, מפקד אזור צפון גר בעוטף. לא מבין את זה. ככה התחילה מלחמה, 7 ימים, עד היום אני לא יכול לראות טלוויזיה. לא יכול לראות כי כואב לי. כואב לי.
אנחנו מקליטים את השיחה הזו בסביבות החצי שנה אחרי השבעה באוקטובר, חצי שנה של מלחמה. אתה תיארת לעצמך שישראל תהיה במלחמה במשך חצי שנה? האם אפשר בכלל לקרוא לזה מלחמה כשאנחנו מקיימים חיי שגרה?
לא. לא תיארתי לעצמי שזה ייקח כל כך הרבה זמן, חצי שנה, 6 הימים, 40 וכמה ימים היו, אבל 6 חודשים ובצורה שזה היה, ועד עכשיו, עד רגע זה שאני מדבר איתך, אני מתפלא איך הם הכינו את הכל, מה שעל המפות, גם בכתובים, מה שיש אצלנו, איפה נקודות תורפה, איפה נשק שלנו מאוקסן, איפה הכל, והדבר שאני יודע שאני הייתי בצבא, היה חוק, שומרים בלילה, שומרים עם נשק, עם כדור בקנה, לכל מקרה. כאן לא קרה דבר כזה. היו חיילים ללא נשק, שיצאו גיבורים, כי נלחמו בלי נשק. וזה עד היום גם מרגיז אותי, גם אני לא יכול להבין שדבר כזה היה יכול לקרות. לא מבין, אבל אני רואה טלוויזיה, אני קורא עיתון, זה קרה.
מדברים על ניצחון מוחלט, אתה שמעת את זה?
כן. אין, אני לא, אני אדם פשוט, עם השכל שלי, חושב שפה לא נגיע לניצחון מוחלט. מכמה סיבות. א', אם הממשלה הזאת לא נגיע לכלום, ב', אם כמה שרים בממשלה שלפי דעתי הם לא ראויים להיות שרים, אבל מה שלא מבין עד עכשיו, למה במפלגת השולטת שיש בתוכה יהודים חכמים, הם כולם תחת איזה עתימים כלפי ראש הממשלה, שהוא לפי דעתי מזמן דואג רק לעצמו ולא לעם. ונגד זה אני כולי לא שלם עם זה, אבל מה אני יכול להגיד? רק להגיד כמה מילים.
אני מכבד מאוד, וזה היה חשוב לך להוציא קיטור, ולנו זה חשוב שהקול שלך יישמע, הקול שלכם, שורדי השואה, יישמע. ובכל זאת אני רוצה לקראת סיום לשאול על המציאות שלך. האם אתה מקבל מספיק יחס מהמדינה? האם פה בעיריית עפולה דואגים לשורדי השואה? איך זה להיות שורד שואה בשנת 2024?
יש התקדמות מ-2022 לשורדי שואה. יש מדי פעם מקבלים טלפון, מה שלומך? זה לא היה, אבל אני חושב שאנשים תושבי עפולה, אני יוצא מהבית עם מקל. פעם נפלתי, כולם באו לעזור לי לקום, ובבקשה, אולי אתה צריך זה, אולי אתה צריך זה. ככה אני אומר שאנשי העמק עדיין.
בעצם אתה אומר, אני לא מסתכל מה הממשלה נותנת לי. אני יודע שהשכנים שלי יהיו פה כשאצטרך אותם. אני יודע
יעזרו לי. יעזרו בכל לי. דבר. עכשיו, אני גם רואה דבר כזה. ואני מציע בתוך מפלגה השולטת, שיש בה אנשים חכמים, לעשות, לא לעשות משאל עם מהיר, ולעשות מישהו ממפלגה השולטת, לקחת אותו ולהחליף את הראש ממשלה הנוכחית. כי איתו אני מרגיש לא נגיע לשום דבר. וכמה שאני נותן את עצמי ואני רציני, טוב, קצת קשה לי לדבר, אבל אם אפשר, אם יכולתי להציע להחליף את עצמי בגיל 85 פלוס למישהו מחטופים, הייתי ברצון עושה את זה בשיא הרצינות. כי אני בכל
אתה
אופן...
אתה יודע, נחטפו מביתם חבר'ה בגילך?
לא.
יפה קציר?
85 לא.
אבל, אבל ב, 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 80, מבוגרים מאוד.
כן, כן. כי אלו כבר אחרי מלחמת העולם השנייה. אני נולדתי לפני, בדיוק כשצבא היטלר נכנס
לפולין.
לפולין, ב-39, ועד שהוא הגיע וכבש את העיר וילנו, זה לקח איזה שנה וחצי.
אני רוצה לסיום לשאול אותך, אולי לספר לך, לשתף אותך, בפחד הכי גדול שלי. הפחד שלי זה שבעוד כמה שנים, ואני מאחל לך חיים ארוכים, ושבאמת תזכה לכמה שיותר שנים עם המשפחה שלך בצלילות כמו שאתה היום. אבל אני, הפחד שלי שעוד 10 שנים כבר לא יהיה מי לדבר, ולא יהיה מי לשמוע, ולא יהיה מי שיספר.
תראה, אני באמת מסכים איתך. אם נגיד היום נשארו 130 אלף ניצולי שואה, מתוכם כמה אלפים שורדי שואה, אבל ישנה שפה יידיש, כמו שאימי ז"ל, שגם בעיניי היא גיבורה, אמרה לי לעזור ולדרוש ולשמוע שלא ישכחו את השפה. אני לא יכול להגיד את זה, כי אני לא שומע. לי אישית אין עם מי לדבר ביידיש. אין. האנשים מבוגרים שיכולתי פעם 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 לדבר באפולה, סגרו את העיניים כבר. אין עם מי לדבר.
וזה פחד אמיתי.
פחד אמיתי.
שהאירוע כל כך מג'ורי, כל כך גדול הזה שהעם שלנו עבר בהיסטוריה שלו, שואת העם היהודי, לא התייחסו לזה כאירוע כזה.
נכון. לכן אני, שדיברנו, נפגש, אמרתי שאני מבקש להגיד כמה מילים ביידיש. אתה מרשה לי בוודאי.
בוודאי.
איך ויל רדן צום אלה יידיש וזיינה דו. מזיינה אלה צוזמן ומיר חלמסך צוזמן. ידר איינר דף הלפן צום קנן דר ווסקנט.
אני הבנתי את ההתחלה של איגוויל. אני רוצה.
אני רוצה להגיד ליהודים שיודעים את השפה בגיל מבוגר, לעזור אחד על השני, כי עם ישראל חי. זה אמרתי ביידיש.
משה לוריה, תודה רבה שהיית איתנו. מאחלים לך עוד הרבה מאוד שנים ארוכות, יחד עם אשתך הנפלאה. לוריה, תודה רבה שהיית איתנו גם. אתם זוג מקסים, ואני מקווה מאוד שלא תפחד אף פעם להגיד את מה שאתה חושב.
אין למי להגיד. יש. אדוני, להיום אין למי להגיד. לך אישית אני רואה, הלוואי יהיו כמוך באלפים. ושני אנשים, אני לא רוצה להגיד את השמות, הם שרים שלא שרתו בצבא, הם קיבלו שרים בכירים. אני את זה לא מבין.
אני יכול להבטיח לך שיש כמוני הרבה מאוד אנשים צעירים שרק משוועים לשמוע אתכם. אנשי שורדי השואה רוצים לשמוע את הסיפור, כי ההפך מלשכוח זה לתעד.
נכון. עכשיו, תדע רק דבר כזה. אין עתיד בלי היסטוריה עבר. ולא יכול להיות. צריך עבר. ועבר אנחנו יודעים. עתיד צריך כאן, עכשיו, להשתנות. וצריך, ותרשה לי, אני לא הקדשתי משפט לגבי עצורים מחמאס. אני פונה בהזדמנות זאת לכבוד ראש הממשלה, לכבוד נשיא המדינה, לכבוד יושב ראש הכנסת. תחזיקו את אנשים שעושים הכל כדי שלא נגיע לרגע זה, או מפריעים להגיע להסכם. אני פונה, כבודכם, תעזרו את זה. ולבד אני מוכן להכיח את עצמי תמורת שחרור. מי שיהיה, אישה, גבר או ילד. אני את שלי כבר עשיתי, 85 פלוס. בבקשה, אני רציני.
להחזיר אותם עכשיו. משה לוריה, תודה רבה.
תודה רבה לך.
Thank you. נסעתי ולא כתבתי מזמן. עכשיו את כל כך חסרה לי, חבל, חבל שאת לא כאן. אחרי שהגעתי ליפו, תקחו, תקחו מתוך ייאוש, מצאתי חדר וחצי על גג שבית נטוש. יש פה מיטה מתקפלת, אם נרצה שלושתנו לישון, את, אני והילד מול חלום משקיף לים. ואולי מרחוק יש סיכוי אחד למיליון, ואולי מרחוק איזה אושר מתגנב אל דצמבר. בחוץ נלחמת רוחות, השלג צנח כאן לפתע, לבן מזכיר לי משקפות. עוד הפצע פתוח, עכשיו הייתי פשוט מספר לך את מה שלא יגיד מכתב. כאן אם תרצי יש לך בית, ואותי יהיה לך המון, צחוק ילדים בין ארבעים וחלום משקיף לים. ואולי מרחוק יש סיכוי אחד למיליון, ואולי מרחוק איזה אושר מתגנב. Oh,